36. עמותת כל נותן, רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול. צהריים טובים, טל.
צהריים משובחים.
מה, למדת ממני, צהריים משובחים. יפה, מה קורה, טל?
הכל טוב, מה שנקרא.
ברוך הבא.
תודה, תודה.
אז קודם אולי, אתה יודע מה, סליחה שאני ככה... טל זה השותף שלי, מי שלא מכיר, מי שלא... לא נעשה הקדמה מזה, טל. מי שלא מכיר יכול לעבור תחנה. סליחה שאני קיצוני לרגע, לא סתם. טל שותף שלי רק 200 שנה מתעסק במימון, משכנתאות, רואה חשבון וכו'. איבדת את אבא שלך לפני פחות משבועיים.
נכון.
שרה גבר, זכרונו ברכה. אולי אתה רוצה להגיד לנו מילה וחצי, לספר לנו עליו? לתפוס את הרדיו ככה?
אני אתפוס את הרדיו, מה שנקרא, שחקן האגדי של... המגן הימני האגדי של נבחרת ישראל במקסיקו 70. הפעם היחידה שנבחרת ישראל הייתה 1+16. חומה בצורה, מי שהביא אותה מלום גם לאולימפיאדה ב-68, גם לתארים היפים של מכבי נתניה ב-1977, עונת 78, אליפות, הדראבל והכל.
אבל לא אבא שלך, בוא נדבר על אבא שלך, לא על השחקן.
זה נכון, אז נתנו טיפה את הקדמה בשבילו. נגיד גם שביום שבת הקרוב במשחק של מכבי נתניה ב-6:30.
מחר כאילו?
ביום שבת, מחרתיים, ביום שבת ב-6:30, טקס לזכרו, מכבי נתניה באמת מוריד בפניהם את הכובע, עושים יפה מאוד, גם את הטקס של הלוויה וגם את הטקס כרגע משחק לזכרו. ובוא נגיד, בן אדם צנוע, לא מאלה שרץ לפוליטיקה ולא מאלה שרץ בשביל התהילה. מי ששיחק בשביל המדינה הזאת ושיחק בשביל הסמל והיה מה שנקרא הבן אדם של לתת מה שנקרא את הצעדים הנכונים והדברים,
ואחרי זה הוא פרש מכדורגל והלך...
הלך לעסקים, הלך לעסקים.
הלך לביתו לעשות ביתו.
פרש מכדורגל, היה מאמן, ניסה דרך הנערים, מה שנקרא, להעביר את המורשת שלו והדברים האלה. הוא אוהב יותר, מה שנקרא, את ההתחלות, כמו שהמאמן שלהם, האגדי שפר אמר, צריכים לבנות את היסודות מלמטה, אז הוא היה את זה, אבל אחר כך הלך לעסקים.
וירד מתחת לרדאר למעשה, מי שלא הכיר אותו ביום יום, לא...
לא, הוא לא מאלה שהיה, שרצה לבלוט ולא רץ, הוא מה שנקרא מאחורי השטח, תרם, מסע...
מה זכור לך?
מה זכור לי...
בתור אבא, עזובתי כדורגל, די כדורגל.
בתור אבא, אתה יודע...
שאתה לקחת עם זה.
אני אתן את הדבר אחד, זה מילואים, מה שנקרא עד שנות ה-70, מה שנקרא עד לפני 7 שנים, התנדב... עשה מה שנקרא, היה בקצין
עד גיל 70.
עד גיל 70, התנדב, מה שנקרא, היה מה שנקרא ביחידת נפגעים, מה שנקרא, מה שנקרא לתרום ולהיות בשטח כל הזמן, ולעשות העבודה הלא נעימה, להודיע לאנשים ואת הלוויות שיקיר הם נפטר, מה שנקרא, לא ויתר על זה, עד הקטע שהוא כבר לא טיפה יכל ללכת, אז התקשר ללכת, ואז קצין העיר אמר לו תודה רבה, ובצורה גם מאוד יפה וזה. אז הכיר אותו מאחורי הקלעים, עשה את הדברים מאחורי הקלעים, אהב להנציח, אהב מה שנקרא, לתרום, אבל בשקט. זה משנה, בן אדם צנוע, לתרום בשקט, זה מה שאני אוהב, אתה יודע, לעשות את העבודה השחורה, אבל בשקט, ולא לרוץ ולקבל את ה... אני אומר עוד פעם, את התהילה, זה לא מה שעניין אותו.
טוב, זכרונו לברכה, אני מקווה ש... או השאיר מורש טובה, אני חושב. אתם בסדר, אחים.
השאיר מורש טובה, אני יכול להגיד גם לפיפ"א עולמית שלך לפני יומיים, מכתב הבעת צער והכל, וקרא לפועלו. אתה יודע, כל מי שלא עסקנים, אני קורא לזה, היה ועמד. וזה אני יכול להגיד תודה.
טוב. תשמע, אני לא אוהב להגיד לאנשים שלא תדעו צער, כי זה... פעם לימדתי מישהו, ברגע שאתה אומר לאנשים שלא תדעו צער, אז אתה אומר לבן אדם שאתה הבא בתור, כי מי לא יודע צער, אותו אחד שכבר לא, אבא שלך כבר לא יודע צער.
כן.
לא ידע צער יותר.
לא ידע צער, כן.
בדיוק, אז אתה אומר שתדעו שמחות, שתדעו ימים טובים, שתהיו בשביל אמא שלך, בשביל שאר המשפחה, וזה מה שהכי חשוב, וזה דרכו של עולם, לצערנו.
לצערנו, כן, ורק בריאות, מה שאני יכול להגיד. כן,
בריאות זה... כמה שיותר בריאות אפשר להגדיר. בריאות, שמחות, עושר. טוב, מעבר חד. מאוד. מה קורה בנדלן, טל?
אנחנו לטעמי, אנחנו לפני סערה. אנחנו סערה שהולכת להיות, ומי שיבין את זה, אני ממליץ לו להיכנס היום לעולם הנדלן הישראלי. לא חול, כמה שיותר מהר. אנחנו, יש שני תאריכים... גדולים שהולכים להיות, ה-24 לנובמבר, הודעת בנק ישראל על או הורדה, או שבפעם הבאה, בתחילת 2026, תהיה ירידת ריבית. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שפתחנו פער ריבית גם מארצות הברית, גם מבריטניה, גם מאירופה, וגם מכל העולם. זה לא יכול להימשך. הדולר, השקל מתחזק יותר מדי מול הדולר ומול שאר המטבעות, אז יש לנו את ה-24 של נקודת יעד. ויש לנו מצוף החודש, מה שנקרא, עגלת מחיר למשתכן, שנרשמו שם מעל 140 אלף איש.
כבר הייתה הגרלה, אבל הפרסומים...
לא, הפרסומים של מי שזכה, מדבר של 142 אלף איש, על 7,000 יחידות דיור, אם ניתן סתם נתונים רק כדוגמה, יש 42 אלף איש ברעננה, על 1,324 דירות. יש 39 אלף.
אחוז זכייה זה אם אני לא טועה, זה 17, על כל דירה 17 מתמודדים, לפי מה שאני זוכר, בחישוב.
יש לך אפילו יותר, בכפר סבא 39 אלף נרשמו. כלומר, ההבנה היא, בגלל שזה במרכז, וזה המכרז האחרון, שאפשר לפי החוק, שהממשלה הנוכחית קבעה, שאפשר לשווק בדירות ששווי למטר הוא מעל 20 אלף שקל, אנחנו מבינים שנרשמו כמות מאוד מאוד מכובדת. זה אנשים שמגיעים עם עון עצמי בשונה מאגרות קודמות, כי המחירים שם מתחילים מ-2.5 ומעלה. אז אנשים שצריכים להביא, כי עדיין לא עבר החוק של מעבר ל-2.1, רק מדברים על זה. אנשים שצריכים להגיע עם 700, 800 עד מיליון שקל עון עצמי. ולכן אני מעריך שלפחות 20 אלף איש שלא יזכו, יחזרו וירדו מהגדר ויכנסו למה שנקרא...
יחזרו לשוק הנדלן. כלומר, אם אנחנו מנתחים את זה אז ככה, אז יש לנו 140 אלף זוגות זכאים למחיר למשתכן, כלומר, כנראה מתוך ה-140 אלף האלה, 132.5 יקבלו הודעה שהם לא זכו. כלומר, הם לא מקבלים דרך אגב הודעות, הם לא זכו.
הם יבינו שלא זכו.
הם יבינו שהם לא זכו, ואז יש כאלה ש... אחוז הביקוש עדיין באזור מרכז, יש 1,400 יחידות דיור ברעננה, בנתניה יש 600, באר יעקב. לא, כפר סבא...
יש גם...
אני לא זוכר כבר.
יש גם איזה 700 בכפר סבא, כאילו בשכונה החדשה.
כלומר, ידעו 1,000+ אנשים שלא... עדיין ירצו להיכנס, ולא מעניין אותם לגור בלי להעליב אף אחד, לא מעלות ולא... נוף נוף איך קוראים לזה
נוף
הגליל שימה חדש או מקומות כאלה ואז הם ייכנסו הם כן יגיעו למשרדי המחירות הרגילים שאנחנו מכירים אותם מה שיעלה את המחירים זה מה שכרגע גרם להמון המון אנשים לשבת על הגדר מן הסתם בשלושה ארבעה חודשים האחרונים
נתנה למי שאין לו דירה בזכותו, או שהוא יושב עם כל מיני תכנונים נחמדים של נשוי ולחד יש, אבל הוא לא נשוי בפועל, להיכנס להגרלה הזאת ולהמתין לקרוש דירה. עכשיו, האנשים האלה מגיעים בשונה מהגרלות קודמות, שהרוב הגבוה הגיע עם 100,000 שקל, פה זה אנשים שיודעים, כדי שלזכות בהגרלה הם צריכים להעמיד...
עון עצמי מאוד גבוה.
עון עצמי מאוד גבוה, ולכן זה אנשים שמבינים היום שבאזורים האלה הסחירויות בשמיים.
אם אנחנו לוקחים את ההגרלות שהיו, הרי מחיר למשתכן, הוא עשור בערך, נכון? התחילו. אז על באמת מחירי הדירות, זוכרים לקוחות שלנו מגליל ים, דירה שהשווי שלה 2,000,000 שקל, ואז היו צריכים להביא... בוא נניח 25%, 500,000 שקל, סביר היום, אתה יודע, בנוף שלנו. אם היה גם דירות קצת יותר זולות, ב-1,700,000, 1,500,000, אנחנו מכירים גם כן באזורים הסבירים, אז היו מביאים 10%, אז היה 10% או 100,000 שקל.
נכון, 100,000 שקל או 150, אם דיברנו על סתם ההגרלה לפני האחרונה בטבריה, אז אתה... אנשים זכו בדירות 4 חדרים ב-900,000 שקל, שהיום במחיר החודשי זה 1,600,000. אז הגיעו, יכלת להיכנס עם 100,000 שקל ולקבל דירה.
בדיוק, אבל בוא נדבר רגע לא על טבריה, אלא מקומות, על אזורי הביקוש היותר גדולים שגם נכון. עלו במחירים, וניקח נניח את עוד השרון, לא, עוד השרון לא היה מחיר למשתכן.
למה? ראש העין, בוא ניקח ראש העין. ראש העין, נכון. יכלת להיכנס עם 1,200,000, דירה הייתה 1,200,000, 1,100,000, היו גם 3 חדרים ב-900.
נכון, ואז הבאת 100,000 שקל פחות או יותר, או 200, כי כבר מאוד קל לגייס את הכסף הזה.
נכון.
ואת השאר לקחת במשכנתא. היום דירה שתיכנס למחיר למשתכן, אני לא זוכר אם יש כרגע בראש העין, אין.
לא, אין בראש העין, אין, יש אבל... היום כפר סבא, נתניה, רעננה, באר יעקב.
אבל בוא ניקח את המקבילה, ראש העין, נתניה, אפשר להגדיר, או אור יהודה.
אור יהודה יותר.
אור יהודה, המחיר של הזכייה, כנראה יהיה כבר מעל 2,000,000 שקל.
המחיר היום, עוד פעם, של דירת 4 חדרים, שאתה מסתכל בזכיות או טיפה ומעלה, אתה מגיע ל-2-4 ומעלה.
ואז אתה צריך כבר להביא את ה-25% הון עצמי מהמחיר הזה, זה כבר...
אתה צריך 750 אלף שקל.
בדיוק.
ואתה כבר נמצא במצב שאתה חייב את זה, אין לך שום הנחה של כאילו הגדלת ההון העצמי שלך, מה שהיה המחיר, כי אנחנו בכלל לא מדברים על מחיר למשתכן, זה מחיר מטרה.
בדיוק, כן, דרך אגב, זה דירה בהנחה כבר נקרא, זה מחיר מטרה, זה אותה גברת בשינוי הדרת, הרעיון אותו דבר, זה המיתוג שלה, זה בדיוק כמו נוף הגליל, זה אותה עיר בסוף, עיר מקסימה, יש שם נוף יפה, אבל בסוף שאתה מסתכל, גם אם יעלו את המחיר ל-2.1, את המינימום, קודם זה היה 1.8, כלומר, עד 1.8 עם הערכת השמה, החלטת לקבל 75% מ-1.8, לא משנה מה, אם זכית ב1,500,000. נכון. אבל ברגע שאת, ומרבית הדירות עברו את ה-1.8, עוד פעם מדבר במרכז, באזורים היותר מפותחים, עכשיו הופכים את זה 2.1, שזה בסדר, אבל עדיין, בדירות שאנחנו מדברים עליהן, הרוב הגדול, המחיר שלהם יהיה שווי שוק לפחות 3 מיליון, אני לא רואה דירה ברעננה שתהיה פחות משלושה מיליון שקלים.
המחיר, לא מחיר שוק, אני מדבר על המחיר שבחוזה, המחיר בחוזה יהיה לפחות 2.5, 2.7.
כן, צריך לזכור, זה המטר, מטר רבוע, כלומר עושים פר מטר, זה 21.
אז אנחנו בסופו של דבר נמצאים מחוץ למשחק הזה, אין הגדלה של ההון העצמי, כלומר ההון העצמי הוא המכשול, ולכן שאני אומר ש-140 אלף איש נרשמו ומעלה, למחיר מטרה, מחיר למשתכן, הדברים האלה, סביר להניח שכמו שאמרנו, 132 לא יזכו, מתוכם לפחות, אם לא יותר, אני מעריך לפחות 20 אלף יחזרו לשוק כי הם רוצים להיות במרכז.
ויש להם את ההון העצמי בשביל לקנות. המרכז נכון. כבר תכננו מראש, אז הם זכרו איפשהו, אבל יש להם את ההון העצמי בשביל לקנות. צריך לזכור משהו נוסף בכל הסיפור הזה, ש... המדינה באה ואומרת, חבר'ה, אנחנו לא נאפשר הגרלות שהמחיר למטר מעל כמה?
20
אלף שקל. מעל 20 אלף שקל. היום אנחנו לא, אנחנו נמצאים שם.
היום אנחנו נמצאים. אז זו הגרלה האחרונה שיכלת בכל המקומות, כולל אבן יהודה שהיו על הדברים, והמחירים הם הרבה יותר מזה, כולל בתל אביב.
22, 23, אני לא זוכר בדיוק.
היו גם 30, היו גם 40, בתל אביב כבר דובר על 50 גם.
עדיין איפה שאתה לא תסתכל זה מחיר טוב יחסית,
זה מחיר מעולה,
אתה הולך את הבוחן אותו דרך אגב
השוואת. עוד פעם, מי שיסתכל עוד פעם בחלק מהמקומות המחיר הוא טוב ונכון, מי שימתין ויהיה בחלק מהמקומות כמו סתם רעננה יצטרך להמתין לפחות 7 שנים, אני לא בטוח עם ההצמדות והכל, לא בטוח עם הקטע של השכר דירה ברעננה, לא בטוח.
קראת על קריית ביאליק שם שהולכים עכשיו לעשות, שבית המשפט יישאר שם הצמדות מהזכייה של הקבלן, מה שלא ידוע, נכון, זה בקריאת ביאליק היה?
כן, כן.
מה שלא ידעו הרוכשים, הם חשבו שהצמדות יהיו רק מיום חתימת החוזה / היתר, אבל בפועל, מכיוון שהקבלן זכה ב-2017, אז הוא פנה לבית המשפט ואמר, אני חייב את ההצמדה מ-2017. ובית המשפט אישר את זה. עוד פעם, זה... ליבי ברוכשים, אבל יש כאן גם איפשהו קבלן שאנחנו לא רוצים שיתקע.
שלא ישות הרגל, עוד פעם, המחיר כאן... שהוא נתן, הוא נתן למחיר, הוא לא אשם שם במקרה הזה וגם רוב המקרים. הקרקע לא מפותחת, הוא לא יכול להגיש אפילו היתר בנייה כי אין פרצלציה לקרקע, אין להבין מה המגרש עצמו.
זה כל הסיפור הזה של מחיר משתכן, אתה קורא אנשים שמחכים שנים. מחכים שנים, יש לי לקוחות עכשיו שאנחנו טיפלנו בהם, שהם נכנסו לנעליים של, של אנשים שביטלו, כי הם חיכו, ביטלו, את ההגרלה הם עשו לפני 3-4 שנים, טוב, עכשיו הם כאילו, אומנם דירה יקרה יחסית, בקדימה בכלל, קדימה פרדסיה, אני לא זוכר כבר, אבל אתה מסתובב בדבר הזה, ואתה לא... יש כאן המון דברים שצריכים לקחת
יש
אותו.
יש שמה, המון דברים.
גם הקבלן, בסיפורים האלה, אני חושב שגם הקבלן, יש לו, לקחת הקבלן שהוא, שאין לו שם, נגדיר את זה ככה, מול קבלן שיש לו שם. זה גם כן איפשהו יכול...
יכול להיות באוכריך, ועוד פעם זה ניסיון של לעבוד מול העיריות, זה ניסיון של הכל. אבל תבינו, נתתי 2 נקודות, שכמו שאמרתי, הריבית תירד, אז יהיה יותר זו לקחת משכנתאות, אז יכניס עוד אנשים... לשוק, כלומר, אנחנו מצפים לירידת ריבית, ירידת ריבית.
אנחנו כבר רואים שריביות ירדו, התחילו לרדת.
מתחילות לרדת מההסכם הזה, כלומר, הבנקים כבר רואים שעלות הגיוס שלהם, כי גם לנו, מדינת ישראל, אנחנו פחות סיכון. אנחנו פחות סיכון, פחות זה, כלומר, המלווים בחול מוכנים לתת לנו כסף יותר זול. וברגע שאתה מתחיל לראות את זה, אתה רואה את הגלגל שהריביות התחילו. תוסיף לזה שהריבית במשק תירד ותשחרר עוד מקום. גם את הקבלנים שיגידו גמרנו, יש לי טיפה מרחב נשימה, וגם הקונים שיבינו עכשיו אני יכול לקחת משכנתה עם אותו החזר אבל סכום יותר גבוה, אנחנו נראה פשוט מה שנקרא גלגל שדוחף את זה, ולזכור שאנחנו רואים את זה כבר היום פרק סלן בשטח, זה שהקבלנים מתחילים לבטל היתרים, פחות פותחים אתרים חדשים ומורידים את ההיצע. עכשיו, תמיד ראינו את זה בכל משבר, בכל דבר שזה קורה. היום אנחנו רואים את זה ביתר סט. אתה רואה את הכמות היתרים שנתנו לדוגמה ברעננה לעומת 2024, אתה רואה ירידה, 2025. עכשיו, זה הכל מסתכל קדימה, נתנו רעננה, נתנו כשאר הדברים, זה הכל מסתכל והתחלת הבנה שאנחנו בגלגל כרגע שעקומת ההיצעה יורדת, עתידית עוד כמה שנים. הביקוש, אנחנו עדיין בביקוש קשיח, עכשיו יסבסבו אליו אלה שהיו על הגדר כי חיכו למחיר מטרה, ואז אנחנו נראה חזרה את מה שנקרא מחירי הנדלן מתחילים לעלות, ותמיד מגיע אחרי שאנחנו רואים את מחירי השכירות שעולים ומזנקים לסכומים עזועים מבחינתי, אבל הם המשיכו לעלות כי אין. והמדינה עוד עושה יותר עוול על חטא על השכירות, שאנחנו רואים היום שפרויקטים שנגמר מחיר לדירה להשכרה אחרי 5 שנים, אנחנו רואים המון קבלנים לא ממשיכים עם השכירות הזאת, אלא הדירה שהייתה מוזכרת 5 שנים, נמכרת בשוק החופשי. אנחנו רואים את זה באזורי הביקוש, כמו למשל, אם לא נזכיר קבלנים, אבל ברעננה, בראש העין, בהרצליה עכשיו עוד מעט יצא עוד פעם דירות שהיו לסחירות, דירות זולות, שפתאום מתמחירים אותם גבוה.
מתמחירים אותם כמו השוק.
נכון, ומחיר הסחירות, לכן כמות הדירות לסחירות יורדת, המשקיעים, בנק ישראל מוציא אותם.
רגע, רגע. היו פרויקטים של סחירות לדווח הארוך,
נכון,
שהמדינה אבל עודדה אותם, ואז קבלנים בנו בניינים, ואמרו, אנחנו נהיה חברת השכרה, חברת ניהול,
נכון.
והזכירו את זה, אבל המדינה הכריחה אותם 5 שנים.
החברה נתנה להם נקודה בין 5 ל-10 ל-15, אבל נקודת יציאה ב-5 שנים. בגלל שהריבית גבוהה, ובגלל שמה שהמחיר סחירות מפוקח, לא כדאי לקבלן, ואנחנו רואים היום בניינים שלמים של המון קבלנים שהיו בזה, אחרי 5 שנים בדיוק, יוצאים.
כלומר, יש אופציה לקבלן להגיד לסוחר שלו, סוחר יקר, אני החלטתי למכור את הדירה. המדינה אמרה להם, יש לכם נקודות יציאה כל 5 שנים מהעסקה הזאת.
נכון.
עכשיו, קבלנים לקחו, מימנו את הדבר הזה, בדרך כלל קבלנים עובדים ב, הם לא עובדים על קלצים ומשתנות, הם עובדים על הפריים, בדרך כלל הרוב הגדול של הקבלנים עובדים על הפריים, גם יש להם אלטרנטיבות לכסף הרבה פעמים, והפריים עלה, ב5 שנים האחרונות, הפריים
4.2, מה-0.1 הוא קפץ ל-4.5, אז עלה כמעט,
כן, הוא עלה ל-6%, מ-1.6, הוא עלה ב-4.4, הפריים, הוא עלה קצת יותר, הוא קצת ירד, אבל לא משנה, אחד זה מצד שני, הסחירות שהם קיבלו עד הקבלנים,
הייתה
מפוקחת. מפוקחת. הם לא יכלו לבוא ולהגיד, אוקיי, בהרצליה אני אקח על דירת 4 חדרים 9.
נכון.
מה שדרך אגב, בשוק החופשי, דירת 4 חדרים, לדעתי, 8-9, בהרצליה, תלוי איזה שכונה, אבל
הרצליה לרוב היום בין 9-10 אפילו.
4 חדרים, אולי בגליל ים.
לא, 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 עוד פעם, בממוצע
מרכז העיר, אני חושב, 8.
לא, לא, גם יש לך מרכז העיר עם ממד, דירות עם ממד ועם מרפסת ועם חנייה, אתה מגיע בין 9-10, זו שאלה איפה.
4 חדרים, תלוי
המחירים הם מטורפים, זה כמו שאני אגיד לך
שהיום. אתה קולט שבן זוג אחד עובד בשביל הדירה.
שאני אגיד לך של 3 חדרים ברעננה היום. סביב, אם תמצא ב-7-2, תפתח שמפניה. כאילו, דירה עם ממד ומרפסת.
7-2 אתה לא תמצא, זהו. תשמע, אני זוכר שפעם,
אני מדבר על 3 חדרים, לא 4. 3.
גם 3 חדרים, 7-2, אתה לא, אין סיכוי. כלומר, 7.5 לפחות היום. אלמנט הממן הוסיף המון. אתה יודע, אני
אלמנט הממד והמרפסת הוסיף.
אני בדיוק נזכח שפעם, מלא מלא שנים, עוד שרק פתחו את המרינה בהרצליה, זה היה נחמד להסתובב שם לראות את היכטות, וואו, היום זה כבר נהיה קצת איכסה. אמרתי, בואלה, איזה מגניב, אפשר לקנות יכטה, ולגור ביכטה. תחשוב, כמה עולה דמי שימוש בנמל? לא יודע, 3,000 שקל בחודש, 4,000 שקל בחודש נניח. יכטה טובה, מסודרת, כמה עולה? נניח, השתוללתי 500,000 שקל. לא יודע בדיוק את המחירים. בערך, קנה יחטה מסודר 500,000 שקל, תגור ביחטה, תסתכל איזה יופי. אתה לא טוב לך, סל קפריסי, אתה יודע, תצא מהים, יש מלחמה, צא קצת הצידה. אני חושב שזה פתרון טוב בסוף טעם. אנחנו רואים, תמיד היה לנו מוזר לראות את זה אולי, בארצות הברית פארקים של קרוונים, באנגליה פארקים של קרוונים, שזה לא פארק של אנשים שבאים בנסיעה שהם עושים ביער השחור או לא יודע איפה.
לא, זה באים שהם הם גרים.
הם משלמים עלויות חודשיות פר יום, לא יודע, שווה ערך ל-10 פאונד או 15 פאונד, משהו כזה.
הם משלמים לך מה שנקרא ארנונה, מה שנקרא, לשים את גרת חנייה.
כן, אגרת חניה.
והחיבורים שלהם לחשמל ומים לפי...
והם חיים בקרוונים, ואתה יודע, יש שם קרוונים לזוג, יכולים לספק במיליון אחוז, זה לא...
אתה מתחיל לראות סתם את חוף הצוק, תסתכל היום שם, שאתה מתחיל לראות אם אתה נוסע לאזור איפה שהפחות מפותח, אני קורא לו, אתה תראה שהם מספיק קרוונים שקיים, אנשים היום עוברים לזה.
כמו באילת, בחוף הצפוני שם, נכון,
כמו בחוף הצפוני, אותו דבר, שאתה תראה שזה לא קרוונים שאנשים...
גם לא קרוונים המפוארים, הקרוונים הם מספקים, אתה צריך אופי בשביל לגור בקרוון, אני חושב.
כן, אבל המחירי הנדל"ן שלנו, ואנחנו לא מבינים את זה היום, ומי שיצליח, אנחנו ניכנס לכלכלה של טעמי, שתקרא, אני קורא לה כלכלת ירושות, אבל זה יהיה למי שיש ומי שאין. והיום אנחנו יוצאים מכיוון של רוב האנשים המבוגרים יש להם נכס, והם כנראה יצטרכו לעבור לקטע של להוציא כסף מהקירות, לתת לילדים כדי שהילדים יוכלו עוד בחיים שלהם, לרכוש, כי אחר כך נראה מה שנקרא קרת ירושה, אני מוכרים, מתחלק בין הילדים, כדי שלילדים יהיה את ההון עצמי הראשוני להיכנס, ואנחנו לאט לאט נעבור לאחוזים, שאחוזים יהיה פה יותר משקיעים, ויותר אני מאמין שזה יהיה מוסדיים בסופו של דבר, כי אין פה עידוד באמת למשקיע קטן, לצאת עם זה, והמדינה לא מבינה את זה שעוד מעט תהיה לך אותה אוכלוסייה שיש לה ויכולה להחזיק, כמות דירות מסוימת, ואתה צריך לתת לה, לטעמי, אני אומר, אינסנטיב להזכיר לטווח ארוך, כי המון אנשים לא יוכלו להגיע לדירות עוד מעט. המחירים שיכולו לעלות, הנדלן שלנו עולה, אחרי המלחמה הזאת הבנו שאנחנו לא יכולים לבנות על כל מקום, אנחנו צריכים להשאיר אופק, מה שנקרא, של אוכל, איפה לגדל את האוכל ואיפה לעשות, אנחנו לא יכולים להיות... להסתמך על טורקיה, ירדן וכל הדברים האלה, לא בעגבניות ולא בתפוחים.
צריכים משק...
צריכים משהו שתומך בנו.
איך הוא קרא לזה? ספרטה, לא זוכר.
כן, ספרטה, אבל אתה צריך משק שידע לך מבחינת מזון לתמוך בו. אנחנו היום פגענו לטעמים מאוד מאוד בקטע של כל החקלאים, רפתנים והדברים האלה, ומנסים להמשיך. במקום לבדוע, אני קורא לזה עוד פעם, במקום לעצור ולהסתכל, הם לא המרוויחים הגדולים, אלה שגוזרים קופון באמצע, אלה המרוויחים הגדולים. אם אתה קונה בשני שקל עגבניות שרי, ואתמול אתה קונה אותם בסופר, מקומות הזולים, ב-16-17,
איזה 16-17?
16-17 שקל לקילו.
לאיפה?
חצי חינם. השרי, את הפערים ומטורפים, זה כל המחינות.
חצי חינם, 16-17, אני לא חושב, לדעתי יותר, ואם אתה... היום הייתי הבוקר בסופר, עגבניות שרי שהם נמכרו שם בפחות, קצת, לא בחצי חינם, בקצת פחות מ-20 שקלים, הם היו עגבניות שרי כמו הפרצוף של המוכרת, סליחה שאני אומר.
עזוב, אבל... עזוב, זה לא משנה אם אנחנו מתווכחים עם זה 20 או 16.
עזוב, ברור שמולות...
הפער של...
הפער מאוד מאוד גדול.
של 500% ומעלה,
בדיוק.
על ירקות, לא יכול להיות. אתה צריך לתמוך בחקלאים, אתה צריך יותר להם, ואת כל המידלמן באמצע לדבר, אבל זה משהו אחר, וזה משפיע על הכל שלנו. אתה יודע, זה מתחיל מהאוכל שהוא יקר, ולכן הדירות והכל מתגלגל. אנחנו הולכים לזה, צריכים פה מישהו שילך להבין כלכלה ויעשה כלכלה, ולא יעשה כ-PR בשבילו. זה מה שהדעה שלי, אבל שימו בצד. ולכן כשאנחנו חוזרים לנדלן, אם לא יהיה מה שנקרא דחיפה של הממשלה והבנה שהיא לא יכולה לחכות רק לשוק המוסדי או לקבלנים, כי הקבלנים מסתכלים בעיניים שלהם, היא צריכה להבין שהיא צריכה דווקא את המשקיעים הקטנים, כי המשקיע הקטן הוא משקיע לא לעשות פלופ, אם אתה תתמוך אותו, הוא משקיע לטווח ארוך, זה הפנסיה שלו. זה בדרך כלל העצמאים הקטנים, זה החבר'ה שלא חסכו ולא שמו פנסיה ואמרו זה הפנסיה המקבילה. מי הממשלה תדע, אני חושב, לתמרץ אותם נכון, אז אתה באמת תיפתח פה שוק שכירות נורמלי.
3 דקות של הפסקה.
סערה סידון אתה ברוש
בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, טל בר, מה שלומך?
בסדר גמור.
רגע, לא. עכשיו אתה יכול להגיד בסדר גמור.
בסדר גמור, מה שנקרא.
נהדר. בוא נקפוץ רגע, אתה יודע, דיברנו מקודם על כל מחירי הנדלן והדברים, ואני אומר, והעולם הזה של של הדור הבא, לא יודע אם נגדיר את זה בדור, אבל החבר'ה, אתה יודע, לך ולי אולי היה מזל, אתה יודע, להורים שלנו היה מזל, כי הם היו צריכים להביא כלום כסף כנראה, בשביל לקנות דירות בכלום כסף, ב-120 אלף דולר נניח של פעם ברעננה, דירה טובה. ואנחנו היה לנו מזל כי הצלחנו לרכוש דירה במחיר סביר, פחות ממיליון שקל, פחות, נכון, לא יודע, אצלי זה עלה פחות מיליון שקל בכפר סבא, גם מון עצמי היה סביר, והיום אנחנו מסתכלים על הכוחות שאנחנו מלווים אותם אצלנו בעסק ברילס. אין אנשים, גם שהם קונים, מוצאים מציאות בדירה של 2.5-3 מיליון שקלים, הם עדיין צריכים לגייס את המיליון שקל בשביל שתהיה להם משכנתה נורמלית. וזה לגייס את הכסף, ואנשים מגייסים. אנשים כן מגייסים אותם, ואמרת שאנשים יתחילו להביא את זה אולי מהנכסים של ההורים שלהם, ולהקדים את הירושות, לא... אבל בוא נקפוץ איזשהו 10 שנים קדימה. זה הסיטואציה היום. מה יקרה בעוד 10 שנים קדימה?
10 שנים קדימה אנחנו נראה שני דברים שכבר מתחילים היום לקרות, והם יתחדדו יותר. אם בשנות ה-60... דירה ממוצעת בתל אביב הייתה סביב ה-50-48 מטר. תסתכלו, זה רוב הדירות היום שעוברות את החיזוקים ואת הדברים האלה. אנחנו התפתחנו קדימה ואמרנו, אנחנו רוצים גדול יותר. ועלינו 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 לסביבות ה-120. אנחנו עכשיו עושים בדיוק הפוך. המחירים התייצבו, ומה שנראה זה דירות קטנות יותר, ואנחנו מתחילים לחזור אחורנית. אם התרגלנו לדירת 4 חדרים באזור המרכז, סביב ה-110 מטר, היום אתה כבר מתחיל ב-90. אנחנו פשוט נראה דירות יותר קונבנציונליות, דירות יותר קטנות של 2.5, שזה בפועל 3 חדרים, אבל...
איפה יודע... אנשים ישימו את כל הג'אנק שהם קונים מאלי אקספרס?
מחסן. מחסן ומה שנקרא, כנסו לאיקאה. אני תמיד אומר את זה כי זה כך מה שקורה בחול. אנחנו נהפוך חזרה להיות מה שקורה בכל הבירות באירופה. רוב הדירות באירופה, במיוחד בערים הגדולות, הן דירות קטנות של בין 40 ל-60 מטר מקסימום. עכשיו, שיש לך מחסן של עוד 10 מטר.
זה לא בושה גם ששני ילדים חיים ביחד בחדר.
אנחנו נראה את הדברים האלה יורדים לדירות של 3 חדרים, 2.5, ואנחנו גם נראה הרבה מקרים, עוד פעם, אתה יודע, בני ברק יש לך הרבה יותר ילדים בדירות 4 חדרים ו3, הרבה יותר מ2 ו3. אנחנו נחזור פשוט שהמחיר יהיה X. אם אתה רוצה דירה גדולה, תצטרך להיות הפריפריה. זה פיזור אוכלוסים שתהיה. כדוגמה, אם אתה לוקח היום סתם כדוגמה, דירת 4 חדרים מדהימה של 110 מטר, אתה יכול למצוא בטבריה. דירת 4 חדרים כזאת של 110 מטר באזור המרכז, אתה בסביב 5 מיליון.
אבל אז אתה צריך לעשות את הפיתוח, את השינוי חשיבה ולהגיד, האם אני רוצה לגור בטבריה?
לא, זה לא שינוי חשיבה. אנחנו נעבור להיות, מה שבדרך כלל היה וגם לפני זה, להרי שינה.
או, אנחנו מכירים את טבריה מכל המהפך התורני שקורה בטבריה, הדתי, שהיא פתאום עיר חרדית ועיר, כלומר, יש המון מאבקים, יש סדרות, תוכניות, כתבות, לא לפה. אבל יכול להיות שבאיזשהו שלב הסיפור הזה הולך להתהפך, כי פתאום ייכנסו גרעינים במרכאות תל אביבים, כדוגמה. והחליטו חבר'ה תל אביבים שלא יכולים, שאומרים, אוקיי, בוא נגור בטבריה, ונבנה שכונה פתאום של חבר'ה מהמרכז. זה יכול פתאום להתהפך.
אחד יכול להיות עוד פעם, רכבת העמק אמורה להגיע עד פוריה, השכונה החדשה בטבריה, ושזה יקרה זה יביא. אתה לא חייב לרוץ רק את טבריה, בוא ניקח את חיפה. חיפה עדיין יחסית למרכז זולה, גם בשכר דירה, וגם, עכשיו, כשאתה מסתכל קדימה, עוד 10 שנים אמור להיות לך רכבת המהירה של 400 קמ"ש, שזה אמור להביא אותך מחיפה, מבת גלים, לכיוון של תל אביב, תוך 30-40 דקות.
פחות לדעתי, דרך אגב.
עוד פעם, אני לוקח את זה עוד פעם, שאתה יודע, נתונים פחות, אבל אני לוקח...
סכן, היום, היום אתה עושה את זה לתל אביב מבת גלים, לא מבת גלים, מהשמונה, לדעתי, ב-50 דקות. בישירה.
שעה ורבע, אתה יודע, עם התיכונים של זה, אז אני לוקח את זה. כן, שם דבר, כן. בוא ניגע אחרי שזה יהיה 30 דקות. מרכבת מהירה של 300-350 קמ"ש, ישיר לתל אביב. אז אם אני לוקח היום שדירת 3.5 חדרים, סביבות ה-12,000 שקל, שכירות בתל אביב, והיא עולה 6 מיליון ומעלה, בוא תעבור בבקשה לחיפה, ותכנס דירות סביב ה-2 מיליון. ותהיה אותו זמן בפקקים אפילו פחות. עכשיו, צריכים להבין את הראש, עוד פעם, זה לא יהיה בכל הכיוונים, אתה תצטרך להתפתח טיפה יותר הציד הימינה. אנשים שירצו במרכז יצטרכו להתפשר לטעמי על הדירות הקטנות. כלומר, דירות של, אם היום אתה מוצא דירות 3 חדרים בסביב ה-2.8, אתה תמצא אותם עוד פעם בסביב ה-3.5 עוד כמה שנים, והדירות ה-2.5 ייכנסו בסביב ה-2.8. עדיין, אם אתה לוקח משכנתה ל-30 שנה ותיקח את השכירות, זה נכון לך. אנשים פשוט יבואו ויבינו שהם צריכים כרגע, לא יכולים לקנות את הפנטזיה של ה-5 ומעלה, ויצטרכו להמתין שיהיו מבוססים יותר, ולא מישהו כל כרגע שיצא ויצא מהבית, קונה ישר 4 ו-5. זה מה שהיה, מה שנקרא, בשנות ה-50 וה-60. משנות ה-80 התחלנו לגדול.
דרך אגב, כשאנחנו יצאנו מהבית, לא קנינו ישר את הדירת 5 חדרים.
זה גם נכון, אבל...
אני מדבר איתך לא 30 שנה אחורה, 15-20 שנה.
אבל היום כל...
אנחנו זקנים, רק שתדעו, מבוגרים.
אבל היום רוב החבר'ה הצעירים, פשוט חינכו אותם איזה, שאתה יוצא כבר, אתה מדבר על דירת 4 ו-5. אנשים צריכים פשוט להבין כמה ילדים, מתי הם מביאים, כל הזה, ולהבין פה שעם הביטחון ועם כל הדברים טוב פה, ולא כמו שאנשים אומרים לי, רק בחול יותר טוב אנחנו רואים. עכשיו, כולל בניו יורק, מי נבחר, זה כבר לא, אנחנו לא עם זרועות פתוחים ובואו יהודים. מאגרים אחרים אולי כן, אבל יהודים אנחנו רואים בכל הרבה מקומות שפעם לא שמעו אפילו אנטישמיות. היום זה הרים את הראש בצורה מאוד מאוד חריפה. ולכן, כשאתה מסתכל, אנשים יצטרכו להבין שאנחנו כמו באירופה, אנשים גרים בדירות של 2-2.5 חדרים, אתה רוצה לקנות בצנטרום של הצנטרום, זה מה שיהיה. ואז תגדל את הילדים, נכון, יגינות ויהיה את הדברים למטה, אנחנו רואים את זה שהפיתוח היום עושה את זה, את השטחים המשותפים והחדר כושר וכל הדברים, ונותן לך מחסן, אבל כן, הדירה תהיה קטנה. ואתה תעשה פשוט מה שנקרא עיצוב נכון של הדירה, ותשתמש בכל מקום ומקום, וכנראה אנחנו נחזור לראות עוד פעם את הבוידם, שמפרסם שאז איפה, מטה, איפה שמים, את הבוידם שהיה בדירות הקטנות.
מה שנמצא בבוידם יכול להיות גם להימצא גם בפח הזה, ולדעתי.
אבל אותו דבר, גם מה שאתה, הרוב מה שאתה שם במחסן...
כיוונתי את המשפט הזה לאבא של אשתי.
אני אומר את זה אותו דבר. מחסן, רוב הדברים במחסן שלנו, זה 4 דקות לפני שנזרק לזבל. אנחנו אגרנים.
זה אתה נזכר שאתה פתאום רוצה לעשות טיול בקמפינג, ואיפה האוהל שקיבלת אותו למתנה לפני 30 שנה, ולהתפלל שאין בו חורים של אש או שד יודע מה. ואז אתה פותח את האוהל, ואתה רואה שהחוט שפותח את הזה קרוע, ואתה כבר הולך וקונה אוהל חדש.
נכון.
אז בוא תזרוק אותו. כן, זה אחת הבעיות של
זה. זה אחת הבעיות שאנחנו רואים, אבל אני אומר את זה עוד פעם.
אנחנו לא אגרנים אבססיביים, אבל כן, קשה לנו לזרוק.
קשה לזרוק, וחבל, וקנינו, וכל הדברים, כן, מזוודות ודברים האלה למחסן.
זה דרך אגב, זה גם תרבות צריכה מסוימת, כי אני חושב שהיום חלק גדול מאיתנו, הצרכנים, מגיעים לסופר ורואים 3 ב-100, 3 חבילות אורז, או 3 חבילות פסטה נניח, ב-10, לא ב-100. ואתה אומר אוטומטית, אני קונה את זה. עכשיו, אתה צריך לזה מקום, ובדרך כלל אתה רואה, בואה, 3 ב... ולמטה יש את הכוכבית, ניתן לממש 4 פעמים בכל קנייה, אז אתה כבר קונה 4 סטים של 3 כבר, אתה קנית 12 קילו של אורז כבר. עכשיו, כמה זמן לקח לאכול 12 קילו של אורז? שנה, לא יודע, כמה עצירות כבר יש מזה, אבל אתה צריך מקום לשים את זה. פתאום יש לך, אתה מזווה, פתאום... זה, אני חושב שגם התרבות שם צריכה להיות שונה, ואנחנו מכירים את זה, אם אנחנו הולכים לחול, אז אתה רואה שאנשים קונים, והם קונים מה שהם צריכים להיום, למחר.
כי אנחנו נחזור חזרה להיות, אם תסכל עוד פעם, אני מסכל להורים שלי ודברים כאלה, המקר לא היה המקר של היום.
בחול לא. עדיין המקרים סבירים.
המקרים בחול, אתה מדבר על מקרים של סביב הגדולים, אתה לא מקבל את ה-600 ליטר שהיום אתה מבקש, אני זוכר בבית של ההורים שלי מקרה של 200. של המקור. תבין, אתה P3 לוקח, זה עדיין מקרר, עדיין המקום שלו, תחשוב, מבחינה
המקפיא פיזית. המקפיא תמיד צריך להיות מלא, זה דרך זה... אגב, זה אחת... אבל עוד פעם, זה תרבות שאני חושב איפשהו השתרשה לנו מתקופת השואה, מתקופת הצנע שלא היה, שנבשל מראש מרקים ונקפיא אותם, שנעשה... שמה לא יהיה. יפלו עליך אורחים ולא יהיה, אני חושב שזה תרבות שברגע שגם הדברים האלה השתנו, זה...
פעם שהדירות יהיו יותר קטנות, המטבח יהיה יותר קטן, אתה לא יכול לשים בדירה קטנה, אתה לא יכול לשים מטבח של עם סייד בי סייד, מקרר סייד בי סייד, אתה צריך מקרר קטן. היום אתה פחות מ-90 סנטימטר, שאנשים אומרים, המקרר שלא נכנס ב-90 סנטימטר, או אין לך 1.20 מטר, מסתכלים עליך כאילו זה. לא. חול, וגם במטבחים של פעם, אנחנו רואים את זה, אתה חוזר חזרה למקררים של ה-60 ושל ה-70 סנטימטר, אתה צריך לעשות את זה. אנחנו עוד פעם, זה המחיר והיוקר יביאו את זה, וההבנה אם אתה רוצה לחיות בצנטרום, כן, אם אתה רוצה את הדירות הגדולות יהיו לך בחוץ, ואתה תרד בגודל דירה, אנחנו רואים את זה לאורך כל הפרויקטים שההתחדשות עירונית בתל אביב, אחוז הדירות הקטנות עולה. אנחנו רואים את זה היום שגם מתחיל במעגל השני של תל אביב, וזה יתחיל גם במעגל השלישי, וזה לאט לאט יבין את זה שאין ברירה. במיוחד שאנחנו מתגרשים וכל הדברים האלה, ובפועל מיטה משפחתי אחד יורד, וגם, בוא נגיד את זה ככה, התחלנו הקטע של גיל זקנה והדברים האלה שמגיעים את התוכנית. בסוף הגיל המבוגר לא צריך דירת 5 חדרים. אנחנו רואים שינמוך, אנחנו רואים את כל הדברים האלה חוזרים.
כן, יש תנועה מאוד מאוד גדולה.
זוג מבוגר לא צריך בפועל יותר מ3 חדרים.
נכון, עוד פעם הם ירצו לארח, אז בסדר, שימו עוד חדר לנכד, וסלון קצת יותר גדול בשביל לפתוח.
גם דירת 3 חדרים, אתה אומר, אני רוצה לארח. זוג מבוגר, בוא נעשה... חדר לנכד, והחוץ שלהם, יש לנו שתי חדרים וסלון עם מטבח, זה בדיוק מתאים.
כן, אבל כשהוא רוצה לארח בשבת, אז אין לו מקום, לשולחן הארוך, ואיפה כל השטויות שהם אגרו עם השנים.
אז בשולחנות הארוכים אנחנו רואים את זה גם, במיוחד בתל אביב כבר, שאנחנו עולים לגובה למגדלים, אתה לא באמת יכול לצאת למרפסת. המרפסת נסגרת סגירה זמנית, ואז אתה הופך את המרפסת לסלון, ואז אתה פותח
שם. זה הדבר הכי עזוי בעולם, כל נושא של המרפסות. חייב להגיד לך, אנשים שוכחים שחם, עכשיו אתה לא יכול לשבת באמצע היום במרפסת, ואנחנו בנובמבר.
נכון.
ובחורף קר, ובקיץ גם לך, ואם אתה נמצא בקומה גבוהה, כל האלה שנמצאים בקומה עשירית, 12, 22 עם מרפסת, נדיר שאתה מצליח למצוא יום שאתה יושב, כי יש לך קצת רוח קלה.
אז תסתכל היום, אם אתה מרים את העיניים ומעלה, 100 קומות, כמו שאמרת, 10 ומעלה, כל הנוף של תל אביב לאורך איילון רואים את זה הכי טוב, אבל תסתכל, הכל זה קירוי זמני. כלומר, הפכת עם חלונות ודברים האלה, כי לשבת בקומה 40, שיש לך רוחות מטורפות, אתה לא יכול לשבת.
רוח הכי קטנה, אתה לא יכול לשבת.
אתה לא יכול לשבת, ורוב זה הזמן, אנחנו מתחילים להיות כמו ניו יורק, שגם שמה, תסתכל, אין מרפסות.
נכון.
יש לך תרופים הפתוחים, שזה בערך בקומה עשירית, שעושים את המסיבות, אבל זה כל הרגע אין, זה כבר סגור. זה נכנס. אז אנחנו נבין שהמרפסת נכנסת ותעשה את זה. זה היום המודה החדשה. ולמאמין שזה מה שיביא. בסופו של דבר, מה שאתה אומר, אנשים צריכים זוג מבוגר 3 עם מרפסת, שהוא יפתח לעשות את הסדר בסלון ובמרפסת, את מה שנקרא, את ה...
או שמתארחים אצל הילדים, לא נורא.
לא, אני אומר את השולחן, וזה עדיין אתה יכול להגיע לזה, אם יש לך מרפסת של 10 מטר, אם זה פתוח עם הויטרינה, זה מגיע.
כן, סכן, אנחנו רואים הרבה חבר'ה מבוגרים שעזבים את כל היישובים, כך את כוכב יאיר לצורך העניין, צור יגאל. גם היישובים, שאתה יודע, מבוססים יותר, שיש שם חבר'ה שהילדים עזבו את הבית.
נכון.
השלושה, ארבעה ילדים או שני ילדים עזבו את הבית, ופתאום יש להם בית ענק עם קומות. אז הם עושים מעברים והם מוכרים, והם פתאום עוברים למרכז תל אביב, נהיים לי תל אביב, הם גרים בגינדי שם.
נכון, אבל לוקחים משהו קטן, כי הם לא צריכים. נכון. אני מסתכל על אמא שלי, והיום, שעתיים קוטג', מה היא תעשה איתו? היא נשארה לבד, כאילו, אתה יודע, פתאום יצא גם המטפלת וגם אבא שלי, ובמפתיע, מה נשארת? אנחנו לא נמצאים. אז מגיעים לנכד שמגיע בשישי שבת ויהיה אצלה ולישון, לזה אתה לא מחזיק דירה.
נכון.
אתה לא מצליח לדבר, אז אני מסתכל ואתה רואה את זה ואתה מבין את זה, שגם היום כלכלית להחזיק את זה לבד זה כבר לא כדאי.
כן. יאללה, נעשה הפסקונת קצרה, 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 קצרה.
על שפת נחל בערב שם איש לא יפריע. שם הרוח נושבת, תלטף ותרגיע. שם אכתוב לך במים שיר שאיש לא יביע. אני ילד ירוק, אני ילד ירוק. בעוד בוקר זורח אקליפטוס תינוק, אם הוא שולח אל השמש רחוק, מתעורר בי הילד צוחק לירוק. אני ילד ירוק, אני ילד ירוק. שם באמצע היער קרחת של דשא, ריח בוסם הגשם חדש ומתוק, בתוך בטן הרסלת פרקד לי עמוק. אני ילד ירוק, אני ילד ירוק. מסתכל לתוך פרח, רואה את עיניי, הלוואי שתבוא אף הייתי אלייך.
הבאה ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים שובחים, אנחנו בישורת האחרונה של התוכנית. טל, מעניינים.
בסדר גמור. אז בוא ניתן טיפ נוסף, מה שנקרא לדברים.
כן, בדקות האחרונות שלנו.
בדקות האחרונות שלנו. תבינו, שוק הנדלן לפני רתיחה, וההבנה הזאת טובה, זה שהמוסדיים מתחילים לקנות חברות נדלן. המוסדיים לא היו נכנסים לשוק הזה, ולא היו מבינים שהם...
מה הכוונה מוסדיים?
מוסדיים, אנחנו רואים כרגע את חברת עזריאלי קונה את אביב, אנחנו רואים את חברות הביטוח נכנסות במליסרון ודברים האלה, כלומר, אנחנו רואים את החברות הביטוחיות, גם הראל קונה חלקים מפרשקובסקי, ממש רואים...
כלומר, בוא נקרא להן בשמה. הפנסיה. יש חברות בשוק שיש להם המון, המון זה כלום, המון זה כלום, כסף, כתוצאה מביטוחים, הרי אנחנו, כל משק בית במדינת ישראל, זורק לחברות האלה, משקיע בחברות האלה, בסביבות 20% מההכנסות נטו שלו. זה פחות או יותר אם אני לא טועה, לפנסיה, לביטוח חיים, ביטוח מנהלים, ביטוח זה. תחשבו כמה כסף, אם אנחנו מדברים על ממוצע משכורת במדינת ישראל, 10,000 שקלים בערך, זה 2,000 שקלים, כפול כמה בתי אב, כמה תושבים בישראל יש.
יש בערך מעל 3 מיליון בתי אב.
כן, אבל זה לא רק בתי אב, כי זה גם כל... נניח 3 מיליון, זה ים בכסף עם ריביות דריביות, והחברות האלה שגם השקיעו פעם בחול, בנדלן בחול, אומרות, אוקיי, אנחנו מבינות ומזהות, אנחנו משקיעות עכשיו כסף בנדלן פה בארץ.
נכון.
משחקות בכסף שלנו.
משחקות בכסף שלנו, ואומרות היום שיש הזדמנות, והן מבינות היום אחרי המלחמה שיש. עכשיו, בנוסף אליהם, אנחנו רואים גם את שני ענקי הקניונים שעושים ומבינים שהקניון לא יהיה עולם שכולו טוב לעד, ופותחים גם ומשקיעים גם בחברות נדלן, וקונים חלקים, אם זה עזריאלי ואם זה מליסון שנכנסים. אנחנו רואים... אז אני קורא להם המוסדים, כי זה החבר'ה שיושבים על כספים מאוד מאוד גדולים, שזה חברות הפנסיה וקרנות ההשקעה, ומצד שני, אנחנו רואים את שני ענקי הקניונים שלנו שנכנסים לתחום.
אפשר לראות את קבוצת עזריאלי שנכנסה לתחום הדיור המוגן לפני כמה שנים? אנחנו לא שמים לב לזה, אבל נכנסה לתחום הדיור המוגן, עושים את זה מתחת לרדאר, ועכשיו היא נכנסת, היא רכשה את סיוון חברה לביצוע,
כן.
איפה שריק רובד.
נכון,
ועכשיו... לזה היא... הוא לא עונה לנו.
וגם היא נכנסת לך כרגע לצמח אמרמן.
כן, זה אותם בעלים.
נכון, וקונים מה שנקרא בפרט חברת נדלן, ומבינים שעוד פעם הצמיחה באה תביא משם. עכשיו...
אני חייב להגיד, יש דברים בשוק שאנחנו לא מכירים אותם. למשל, ילו, היא מחזיקה את, איך קוראים לך רשת חנויות הזאת? מקסטוק, לא.
פרש מרקט.
היא מחזיקה את פרש מרקט, היא מחזיקה את חביב.
כן.
בפתח תקווה פה. כלומר, דברים שאנחנו לא שמים לב, ומאוד מאוד חשוב לעקוב אחריהם, כי לפעמים אנחנו דרכם נזהה כל הזדמנויות חדשות בשוק או תהליכים, כי לא יעזור. אנחנו יודעים לקרוא עיתון כלכליסט, גלובס, דה מרקר, הם מעסיקים מאות אנליסטים.
נכון.
שקוראים את כל הדברים ומנתחים ו...
אז אתה רואה עם הסיום מלחמה שכמו שאמרתי, תבינו מה קורה שוק הנדלן, ומי שמבין היום ששוק הנדלן הולך לעבור וימשיך לעלות, וכל מה שמכרה לנו הממשלה כאילו הצליחה להוריד את שוק המדלן, זה בולשיט אחד גדול, סליחה על הביטוי, פשוט נותנים למציאות לראות, אז יש טיפה ירידות, אבל זה במקומות שבאמת ההיצע גבול מהביקוש, בוא נגיד לך, תל אביב באמת ירדה. אבל כי יש לך כרגע 16,000 יחידות דיור על המדף. אין 16,000 איש שבאים לקנות, ולא כרגע בארבע שנים הקרובות. אבל שאר המקומות אתה בחסר. ולכן, כשאתה מבין איפה היום המשקיעים הגדולים עוד נכנסים, ואתה רואה את התנודיות אחרי סוף המלחמה שהם הבינו, ובדקה אחרי סוף המלחמה אנחנו רואים את כל העסקאות האלה וכל הדיווחים, בדוחות הכספיים שלהם וגם בדוחות לבורסה, תבינו מה קורה. הם ניתחו את זה, הם מבינים שהשוק עולה. הם כבר הרוויחו את ה-40% שהמשקיעים הבינו ששוק הנדלן עולה.
צריך מאוד להיזהר, אתה יודע, אנחנו שוק, אנחנו עם של כותרות, שניזון מכותרות. מאוד מאוד מהר שריבית הפריים עלתה בכלום, ואו שמחיר... איך קוראים לזה? הלוואת קבלן, כותרות ענק, הלוואת קבלן הפסיקו, הבנקים עוצרים, הבנקים זה, זה, זה כל הכותרת, היום יש הלוואות קבלן, חבר'ה, קצת עשו שינוי קטן, אבל היום יש הלוואות קטן, מול הכותרת, אנחנו 180 מעלות. וגם פה, הרבה פעמים, הכותרות בעיתון, הן לא משקפות מה שקורה בשוק. הנדלן לא יורד. כן, יש ירידות קלות, אבל ברגע שיש לך ירידה קלה, אתה...
בוא נגיד את התכלס. היה לך תיקונים ומסומים, הנדלן בשנת 2025, וגם הלשכה לסטטיסטיקה מראה את זה, לא ירד.
וכנראה...
לא, לא, עוד פעם, לא שלא ירד, הוא המשיך לעלות אפילו.
גם ב-24.
גם, רק מתון.
וגם ב-23, וכנראה שגם ב-26, זה יהיה אותה כיוון.
הוא יהיה מתון יותר, יהיה סביב ה-3-4%, ומי שמזהה את זה, שהמצוקה הבאה שלך, זה נדלן. ותחבורה, ויעשה את שני הדברים האלה, וזה הטיפ שאני נותן, שני הדברים האלה ביחד, וימצא את הפתרונות, וידע איפה להשקיע, הוא ירוויח.
נכון. טל בר, שותפי היקר, שמחתי מאוד לארח אותך כאן, בפרלמנט הנדלן, בחלקת האלוהים שלי. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, יום 50, מיד אחרי מגשימי החלומות של גידי, אחרינו קצת מוזיקה, אחרי זה ייכנס לפה גליקו, עוד קרח, זה יום הקרחים. שוק יבוא עם השתי שערות שלו אחרי זה, אחרי גליקו לדעתי. אלו יש את ענבל ראם בהמשך. תודה רבה שהגעת אלינו פה.
תודה רבה שערכת אותי.
בריאות עושר, סוף שבוע נעים. תודה רבה לשוקי, לאוסנת, לכל הצוות פה ברדיו סול. עשו בזהירות, ביי ביי, יום טוב.
Radio Sol CYE.